עסקנו בפעמים הקודמות על בנושא ירושלים. עכשיו אנחנו פרוס השבועות. יחד עם זה מנסים לקשר את זה גם להתבוננות הכללית שלנו. דיברנו שבירושלים אפשר לדבר באופן סמלי על המדרגות. המשמעות של ארץ ישראל, ירושלים ומקדש. ארץ ישראל מבטאת באמת את העולם היותר אנושי, היותר נגלה, שפועל בדרכי הטבע, נורמליות שלנו שחי בארצו, עם ישראל, וירושלים זה קומת התורה, קומת הדת, והמקדש זה כבר קומת הסוד. אמרנו שזה גם שלושת החגים שנמצאים באייר, וגם שלושת המדרגות שדיברנו עליהן במשך השנה הזאת, כאשר שוב, חלק ניכר אולי ממה שהרב לימד אותנו ומדריך אותנו, זה העבודה של התורה, העבודה של הדעת, שהיא גם מסתמלת במושג של ירושלים, שגם המאמר הזה של ירושלים זה מה שהוא אומר. אבל לפי זה, לפחות המאמר הזה על שבועות, באמת אולי מדגיש נקודה אחרת. אגב, באמת, עכשיו ככה קצת קראתי להתבשם המאמרים של הרב נריה במועדי הראייה. אז באמת ככה יש שם כמה וכמה תיאורים על איך שהרב היה חוגג שבועות, שהיה, אני חושב, כמו ראש הישיבה שליטה, שהיה מלמד ספר המצוות בליל החג. סתם זה בא משם. ובאמת לפי התיאורים, אז מה שבאמצע פתחו, כאילו שהרב היוצא מהשיעור, ומרקיד, הוא היה בחדר שיעורים. מישהו מכיר את זה, וגם היום יש את זה. יש את בית המדרש, ויש את החדר ליד, שלפעמים יש שם את השולחן הגדול שם הרב היה מקבל אורחים. נראה ששם הוא היה נותן את השיעור בספר המצוות, אבל לפחות פעם אחת באמצע השיעור נכנס לבית המדרש, מרקיד את כולם, וחוזר לשיעור. ואחרי זה עוד, יש מה, עושים קידוש, ואז הוא היה דורש, עוד לפי אחד התורים, עוד אחרי זה היה הולך לכותל, אתה מבין, אדם היה ש... אחרי שלא ישנו כל הלילה וגם לא... לא שככה נמנמו על הכיסא, משהו עבד, לא היו הולכים לכותל. והיה ברור, אם הלכו לתפילה בכותל, לפחות אחד התורים, משמע שהלכו אחרי התפילה. כל האווירה היא ככה מאוד מיוחדת, מאוד ירושלמית, מאוד של תורה, מאוד מלאת הוד. טוב. אומר הרב, התייצאו בתחתית ההר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא לימד את ההר כגיגית. ידוע שהמאמרים האלה התפרסמו ככה בכתבי עת יותר כאילו לציבור, וזה היתרון שיש בהן, למרות שלפעמים זה ממש העתקה מעין היה. אבל יש בהם איזו בהירות יחסית, יותר מהמאמרים הרגילים של הרב. אפילו אני אגיד לכם סתם עוד איזו הערה ש... כל מיני רעיונות מפורסמים, שאתה חושב ש... ברור שהרב אמר את זה. אז איפה זה כתוב? אתה עובר על, אני יודע, אורת הקודש, שמונה כבשי. לא, לא כל כך למצוא את הרעיונות שאתה אומר, זה הכי מפורסם, זה, זה, זה... מה הרב אמר אם לא את זה? אז במאמרים כאלה דווקא אפשר למצוא. ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, צריכים לנו לזכור, כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית הר כגיגית, על הדבר. מתוך עומר סלע, שאם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לא עכשיו תהיה קבורתכם, נחרטה התורה במעמקי נשמתנו. ועתה, כאשר איננו צריכים לשוב לימי עלומנו, בצדי התחייה הלאומית נשמעים בעת קולם הפועם, עוד הפעם איננו שווים למעמד רציני כזה, עוד הפעם איננו עומדים סוף כל סוף, לקבל את התורה מתוך כפיית הר כגיגית, בתור סם החיים של תחיית האומה בעניינה בארצה. כבר פה, שזה עוד יותר יהיה ברור בהמשך, ברור ש... את הכפייה הר כגיגית, בהבנה פשוטה, אולי אפילו חיצונית, אפשר להבין כאיזה מין הכרח חיצוני, שיש לו... אמירה חריפה, כמה זה באמת אי אפשר לסרב לזה, זה כלומר, כאילו זה גזרה, זה לא סתם התורה, זה מה שאנחנו בוחרים, זה הקדוש ברוך הוא גזר עלינו את התורה, זה מקום של, מזמין אולי מקום של יראה, מקום של קבלת עול, מתחבר גם למאמר שהכל היה תלוי ועומד, עד אבל אצל הרב ברור שזה לא רק גזירה, במובן משהו שהוא בא כהכרח חיצוני, אלא משהו הרבה יותר עמוק. הנה הוא אומר, אולי לא נעים לנו הדבר, אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שהיינו בוחרים בקבלה כזאת שבה חוק רצון חופשי. שאיננו חושבים אותו ליותר אידיאלי. אבל לא כאשר יראה אדם לעיניים, מתהווים הדבר במציאות. אין אנו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, ואיננו רואים רק את הברק הנוצץ עליהם בחוץ. זאת אומרת, לעיניים שלנו, אז החופש הוא יותר מרשים, הוא יותר אידיאלי. יותר מתגלה בו תפארת והדר של האדם. אבל זה רק מבט חיצוני. רק ברק הנוצץ עליהם בחוץ. שוב, החיצוני הזה הוא לא כזה חיצוני, כאילו, זה הרבה מעולמו וחשיבותו של האדם נמצאים שם. המחשבה שזה הכי חשוב באמת, זה הכוונה של המחשבה החיצונית. אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, אשר הוא אמר ויהיה צבא ויעמוד, אם יעשו את מפעולותיה, מיסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה, על פי אמיתתם. היא יודעת כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו וחלושים האידיאלים שלנו, אין לנו רואים כלל, אולי זה כמו ראויים. כלל וכלל שקיומו של עולם מלא ימסה לרצוננו. אבל כן איננו רואים מתוך הכרח אל הדבר הגדול, והנתגע ועומד ברומו של עולם, ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים, לקבלתה של תורה מיסוד חיית הפלאות שלנו גם בהווה. כן היה מראש מקדם, וכן נראה שיהיה עדיין גם בדור האחרון זה, שהיינו עומדים באוסף זכייתנו הלאומית. אז התורה, הקדוש ברוך הוא מייסד את המציאות, את יסודות המציאות בעצמיותה של ההוויה. כלומר, לא רק במה ש... מתגלה לנו מול העיניים ושיש בו את המרק והיופי והחן וההדר. אלא הדברים צריכים להיות בעצמיות של המציאות, ביסוד ההוויה. מי שמכיר, מהר"ל בוודאי מפורסם לכם באור חדש, אני חושב, הוא מזכיר את זה. אני גם חוזר במאמרים שקשורים באמת לראות השם, תפארת ישראל, זה גם נמצא, דומה, שאומר שהתורה לא הייתה יכולה להינתן על פי רצון, כי זה כאילו ברת, כאילו אפשרית. זה שכאילו לא מחויבת, כאילו תלויה, תלויה ברצון. והתורה היא צריכה להיות מוכרחת. כאילו, מר"ל כבר מסביר את זה, שיש לה אופי כזה של התורה, שאי אפשר שהיא תהיה תלויה ברצון של האדם. יש מביא איזה מדרש שכולם לא יודעים מאיפה, שאדם ש... אונס אישה, אז הוא לא יוכל שחל כל ימיו. אז כאילו יכול הקדש ברוך הוא גם לקח אותנו בכוח, דווקא בזכות זה לא יוכל שלחה כל ימיו. אז זה אגב, נגיד רעיון מפורסם, הרבה פעמים אומרים אותו, איפה כתוב? דברי הרב תחפץ, בין היה יש, אבל בין היה זה יותר מורכב, יותר עמוק. פה זה כאילו מוסבר פשוט. שאמת, התורה היא לא יכולה להיות תלויה ברצון, היא שייכת לה, אני אוסיף מילה שעוד לא נזכירה פה, לטבע, לעצמיות שלה. אי אפשר. שאמת פה, אם נחבר את זה לדיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, פה באמת יש דגש, יש איזושהי התייחסות, באמת לחלק הפחות בכירי. שלנו. ארגי גיגית. כפי כפייה, הכרח. טוב, לא הכרח חיצוני, הכרח פנימי אומר הרב. אבל הכרח הפנימי זה היסוד. לא הבחירה, לא הרצון, לא כל מה שאנחנו עושים. עכשיו, נראה, כשאנחנו דיברנו על אותן מדרגות, אבל עדיין מה שאנחנו מבטאים במושג של דעת, אז שם בעיקר יש את העבודה שלנו, שם יש את הבחירה. יותר מזה, עיקר התחום של הבחירה של האדם, עיקר התחום של החופש, של האפשרות לעבוד, זה נמצא שם. כמו שאנחנו, אנחנו בתיאור של שלוש דרגות, בעצם בשתי הכתבות אין כל כך ביטוי לפעולה של האדם. האדם לא מביא לידי ביטוי את החופש שלו, את הרצון שלו, את הבחירה שלו, את החופש שלו, להשתנות, להתעלות. בקומה הנמוכה, אז היא, גם אם היא מוארת מלמעלה, אבל היא ביסודה שייכת למרחב שהוא חי בהכרח. זוכרים, שזוכר, נזכרנו בזמנות המושג, הבנה סיבתית, שם שולט החוק. אתה יכול להתנהל בתוך החוק. זהו, בעולם של תורה, אז באמת, זה מואר באיזשהו מקום, זה לא מנותק, אבל עדיין, ההוויה שמדברים עליה, זה ההוויה של חוק. תורה מהירה גם את העולם ההוא, גם את העולם הממשי. יש לנו צוות, הלכות, שגם דווקא אולי אפילו מתייחסות לאדם שחי בתוך מציאות, הוא כפוף לתנאים שלה ולמוגבלות שלה, בסדר? ודעתה של תורה שמגיעה עד שם. אבל המרחב הוא מרחב של חוק. מרחב מוגבל. הקומה העליונה היא קומה נפלאה, אבל שם כבר כאילו אדם בטל. אם תגידו, זה לא ביטול של התאפסות, ביטול של אדם של עיינות, כן? במובן השלילי, כן? אדם מתעיין. הוא מתקלל, הוא נהיה חלק מדבר גדול וכו', אבל עדיין, מה יש שם? יש שם אלוקות. גם כלול באלוקות, כלול בנשמה, כלול בזה. כמו הנביא, הנביא כתוב שבזמן הנבואה הוא מאבד את כל הנופל, לפחות הנביאים הרגילים. אז כאילו זו מדרגה כזאת, שיש בה עוצמות מאוד גדולות, אבל היא דווקא פחות באה לידי ביטוי הבחירה של האדם. והמדרגה האמצעית, שם יש את כל העבודה שלנו. ושוב, כשמדברים על הדרכה, איך אנחנו בונים את המציאות, איך אנחנו בונים את העולם, בונים את התורה, אז אנחנו צריכים בעיקר לפעול שם, והפלא הוא שאנחנו יכולים לפעול הרבה, כי זו מדרגה שמה שיכולה לשנות את העולם, לשנות את המציאות. כאילו זה לא רק כמו במדרגה שפועלת בתוך החוקים של העולם, החוקים נשארים כמו שהם. לאט לאט חושפת את הרצון שיש בתוך החוקים, גם של העולם, גם של הנפש. אבל שם יש לנו את השדה פעולה. הקומה העליונה היא כאילו לא מעבר. אתם מכירים שבמסילת ישרים כתוב, יש בהתחלה את העבודה של אם תרצו, אפשר להגיד, להגביל את המדרגות. יש את העבודה של הצדיק, נכון? עד הנקיות. אחר כך מתחילה העבודה של החסיד, או הפרישות, החסידות. אחר כך יש קדושה. זה שם הביטוי שהקדושה היא בהתחלה עבודה, בסוף מתנה. שיש כבר איזה חלק של הקדושה, שאדם, א', שהוא זוכה לרוח קודש, וגם ש... זה קצת מזכיר את הצדיק של התניא. שכבר לא כל כך נמצא עם היה... הוא לא נכנס כבר ביצר הרע. הוא חי חיים של קודש. אפילו הרגשות הגופניים שלו, רגשות של קודש. הוא אדם ברומם. זה האדם השלם, שינוי גדול לעולם להיות עולם כזה, שיש בתוכו כזה אדם שלם. אז זה נמצא, עכשיו שם כבר אין בחירה, זה כאילו מתנה. אז זה נפלא, אבל אני חושב שכל העולם נברא כדי שאדם יפעל, כדי שיהיה בחירה, שיהיה התעלות. קומה של הצדיק, אז הוא באמת קצת חי, הוא בסדר, אבל הוא קצת חי כי אין ברירה. הוא מבין שאין ברירה, צריך להיות צדיק. אחרת, שם נכון, תוכחה, השלמים, הפחותים, וזה, אבל כל אחד מבין. אולי זה בחשבון, חשבונו של עולם, בואו נחשב חשבונו של עולם, ככה יום רואה משלים, נכון? שאי אפשר לעבוד אחרת. זה הדבר הכי נכון, הכי אמיתי, הכי כדאי. החסיד הוא באמת באיזשהו מקום של בחירה, הוא פועל מתוך התנדבות. הוא לא פועל מתוך הכרח, זו תשובה מאהבה. יש צד שזה שהוא גם, למרות שבתוך המדרגות שלנו, שם, אולי זה לא סתם תשובה מהירה, במובן הנמוך, אבל זה עדיין אחוז שם. והחסיד הוא מעבר, הוא לפני משורת הדין, אבל יותר מזה, באמת, הוא לא רק חי את העולם בצורה מתוקנת, ולא יכול אולי לבנות דברים חדשים, כן? אולי גם צדיק יחסית, צדיק משמר את המציאות, את שלא תתקלקל, אולי אפילו את הטוב שבה הוא חושב וכו'. שוב, כיוון שמדובר פה על חיי תורה, אז גנוז בהם דברים מעבר למה שאדם. אבל אולי הם גנוזים, הם לא גלויים. אצל החסיד, הוא לא רק משמר, הוא באמת פועל דברים חדשים, הוא מחדש עולמות חדשים, הוא מחדש עבודות, דרכים חדשות של עבודת השם, מחדש חידושי תורה. אפשר להגיד שבלימוד זה ככה, כן? שבלימוד צדיק זה מי שהבין את הפשט. מבין טוב את הפשט, זה לא מעט. אני אוהב טוב את הפשט, לא לנסות לדלג על המדרגה הזאת, שמנסים להביא כמו דברים שאולי הם לא נכונים. קודם כל, לדעת טוב את הפשט. המרש, הראשוני, זה צדיק. הוא בקצה השני, אז יש לו רוח הקודש. זה ידוע, שהחסידים קצת אהבו את זה, והסנגדים קצת פחות. אומרים שהגר"א בעל כורחו, כשהוא ישן, אז הוא קיבל חידושים, אז הוא ישן קצת, כי לא רצה לקבל הרבה, נכון? כשבאו מלאכים, הוא אמר לו, אומרים כך אומרים בשם הגר"א. אז שוב, אפשר להגיד שהמדרגה הזאת, כשהיא מופיעה באופן נכון, אז היא באמת משלימה את הכל, מאתרת את הכל, בסוף התורה מן השמיים, כן? אבל ודאי שעיקר העבודה שלנו לא שם. אז החסיד זה זה שמחדש בתורה, כן? נגיד בתוך הלימוד, שלושת המדרגות, כן? יש את מי שהבין את התורה, נמצא בתוכה, יש תמונייה בן בית, ובתורתו יגיע, כן? אז הוא מחדש בתורה, זה החסיד, אז הוא יכול לפרוץ דרכים חדשות, כלומר, פירושים חדשים, כמובן החיובי כמובן. ואחר כך יש כבר השראה, מתנה. זה המקומה העניין. אבל מת העבודה שלנו, שאת השרים גם כן ברור, שישאלו אותו מה העבודה, יכול להיות שתלוי נדבר, או תלוי באיזה ליבוש הוא יתלבש, יכול להיות שהוא יגיד, מה החסיד, אז הוא זה רחוק. אני אדבר עליו, לייב תהיו צדיקים. אבל אם דווקא פשט הספר נראה שהוא רוצה להיות, לחנך תהיו חסידים. אבל לא יגיד תהיו קדושים. זה מעבר, זה כבר מתנה. אבל העבודה של האדם להיות חסיד. כאילו שם נמצא המרחב של ה... שוב, המון מהבחירה מתגלה גם מדרגה הנמוכה. אבל כאילו המקום השלם, העיקרי, שוב, המסעת השרים רצה בעיקר לבנות את העולם הזה. טוב שהוא... אם שהרב יצל אומר שלפעמים יש מצבים שאי אפשר לחנך גם למדרגות הפשוטות, בלי כבר להביא את הקומה הנוספת, כאילו. לפעמים אתה אומר, תשמע, תגיד אנשים, תהיו צדיקים, תהיו צדיקים לצאת ישרים. במובן של לצאת ישרים, זה מספיק. לפעמים, בלי להגיד תהיו חסידים, גם צדיקים לא יכולים להיות. כאילו, בלי שהאדם מתגלה לו המקום של האהבה, של יכולת ללכת בדרכי השם, שיכולת להיות כאילו שותף במעשה השם, לפעול עם אל, נכון? כאילו שצדיקים פועלים... פועלים עם אל, פועלים עם אל, צדיקים שפועלים עם אל, זה משל במושגים שהזכרנו עכשיו, זה חסידים. אז כל זה שייך באמת לקומת הדעת במובן הרחב שלה. אבל ארכי גיגית זה לא. ארכי גיגית זה באמת מעבר. זה לא אנחנו. זה בא מלמעלה. זה מוכרח. זה כאילו, אני חושב, פוגשים את הקומה השלישית, לא רק בתור, כאילו בסוף תגיע לשם. אל תהיה לחוץ, לא צריך מיד לקפוץ לשם, זה כאילו החזון הגדול, אבל אנחנו גם נהנים מהדרך. פה רואים שהקומה השלישית היא גם היסוד של הכל. כן, מתן תורה, כן. שם כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאנחנו בוחרים, כל מה שאנחנו מבינים, ואפילו לא רק כבני אדם אנושיים מצד מה שמשותף לנו נניח ולכל האומות, אלא אפילו מצד מהקומה המיוחדת שלנו, מה שהיא תורה, תורה שבעל פה וחכמים יוכלים לחדש וזה, אפילו זה. כל זה בסופו של דבר שעומד מול איזושהי נקודה שהכל בטל, שהכל בטל היסוד המוכרח, שהוא לא תלוי בנו והוא לא מתחיל מאיתנו. זה באמת האימן, שהוא, לפי זה יוצא שהוא לא רק החזון של הכל, גם ההתחלה של הכל. אני אומר גם כל הזמן, הוא המעמיד הפנימי של הכל. אני לא זוכר על איזה פסקה זה היה, אבל שזה היה בסביבת פסח, למדנו משהו. חושב שדיברנו על הנס והטבע. אמרנו על הנס והטבע. אמרנו שכאילו הטבע כשלעצמו זה כאילו, שוב, כל הזמן קיברנו את זה. הטבע כשלעצמו זה הקומה הראשונה, ואפילו הניסים שמפעמים באים בתוך הטבע כחריגים, אז הם עדיין נמצאים שם. כי המרחב לא השתנה, העולם הוא עולם של טבע, וגם הקדוש ברוך הוא כדי להתגלות כביכול צריך לשבור את הטבע. קומה שלישית זה עולם שכולו שירה, כן? אבל קומה השנייה זה ייחוד הנס והטבע. שוב, גם אצל הרב זה רואה מאוד מרכז. יש כאילו שהטבע לאט לאט משתחרר מהחוקיות שלו ונהיה ניסי. אז כאילו שמתי את הנס, תוך כדי שנדבר איתכם, נזכר, כאילו שייך לקומה הראשונה. אז היו אחר כך בעל פה, ועמדו שניים, אז אחד היה סולטן, תגידו לו. אחד היה מה שהיה פה תשאור. אחר לו, כן. אז היה עוד אחד, היה עוד אחד, דיברו על זה שהנס, נכון שמצד אחד הוא כאילו הנס הרגיל, הוא לא כאילו שינה את המרחב, ולא כמו עולם שכל הטבע נהיה בו צד של נס. אבל מצד שני, הנס הוא נתן לנו איזשהו נגיעה עם זה שיש בכלל משהו מעבר, כן. באמת, אני שמעתי פה הערה נכונה וחשובה, שכאילו הנס, ובעצם גם איזה רגע שהכל מתבטל לזה שיש אלוקים. שיש אלוקים שהוא פועל את הכל. נכון שזה לא מציאות שכולה התרחבה, כולה השתנתה, כולה התגלה בחופש שלה. כאילו המציאות נשארה בחשכתה, ויש פתאום איזה ברק שמיים. זה כאילו כביכול החיסרון שבנס, אגב שבדברי הרב, רואים שהוא כאילו מעדיף את המדרגה הבאה שהנס מאיר בתוך הטבע. אבל מצד שני אי אפשר להתעלם באמת מהערה, שהנס הוא כאילו נוגע בקומה השלישית, כאילו הנס אומר, רגע, הכל אלוקים. יש, בסופו של דבר יש רק אלוקים שפועל פה את הכל. אפשר לומר שזה גם, לפי זה באמת יש רצף, כן, בין האח כגיגית לבין יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בנס אחד גדול, היא גם הייתה מין, לא הייתה איזו פעולה של בני ישראל, באו, עשו אספות, תרמו לקופות של הקק"ל, וכתבו עלונים ועשו פרסומים. ושכנעו ולאט לאט עוררו את הלבבות. לא, זה היה מין פעולה שמימית, כן? יציאת מצרים עצמה. בהמשך של אותה פעולה, זה הכל הרי בטווח של 50 יום. מעמד על סיני. ששם מתגלה באמת האלוקות באופן בלי שום מגע אדם, בלי שום שותפות. דהיינו. כן, נכון. כאילו, אפשר להגיד, מצד אחד, אני חושב שזה שני מדרשים שם במסכת שבת, נכון? שני, אני מכוון לא שניים, אלא לשתי בחינות במדרשים. שחלק, מה שמתארים את זה שהמציאות מזדעזעת. כי המציאות הרגילה היא לא שם. אבל מתגלה משהו שמזעזע את הכל. זה גם הפסוקים, כן? הקולות והלפידים. כן? הכל מזדעזע. והער, נאו, עמדו מרחוק, לא יכולים לשמוע את כל השם. מצד שני, יש גם את התיאורים המאוד חיים, כן, של כל העולם מלא בסמים, ושיטת תחייה. אגב, אפילו מחוברים, נכון, שנתלה נשמתם, ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם. טל תחייה. מה?
נתלה זה
לעבוד הזנה. כן? שמה? מה שאתה אומר, מה שהזכרתי גם יש, נכון? שהם כאילו מתו מהזה, טל תחייה. זאת אומרת, מה שכתוב שהתבטלה המיטה זה מאמר אחר. אולי זה בחינה אחרת. שכאילו הכוונה, הם נגעו לרגע לעתיד לבוא. לרגע אחד נגעו בעתיד לבוא, שאז באמת הכל יהיה מתוקן, והכל יהיה שלם. גם הנפש, גם הגוף, גם הרוח, הכל. אבל באמת, זה לא, הם עדיין לא נמצאים שם, זה תהליך ארוך. אבל מה שלכן עד רבה, הכל מתבטל ומתגלה שיש רק אלוקות. וכל המציאות שהיא עדיין לא, אז היא לגמרי מתבטלת בפניה. ואחרי זה היה מעמד מזעזע. היה קולות ולפידים, זה היה נחרדו. כן, הם היה משהו שמתארים. נראה עוד כמה משפטים של הרב, אני רוצה לחבר את זה באמת למקום נוסף שמדבר על המושגים שקשורים לזה. אז רק הרב אומר פה, דורש ואומר, שכל מה שהיה נכון שם, נכון גם היום. כל מיני מעמיק, מה זה ההכרח הזה. זה שנים, פה הרב עושה באמת את ההשוואה לזמננו. משנים שאמון רב בשבי תביא למשוכני ארץ, רואים כי נשא בני שרים לשיבתם של אומה הקדושה והעתיקה, הנושאת את דגל הנצח ואור עולם בקרבה, נרצה ארץ הפלאות, שכל חזון קודש וכל יפת עולמים ממנה זוכרים. גם אני אתעכב איזה הערה מציאותית קצת ריאלית על המשפט הזה, שהרב אומר זה שנים. זאת אומרת, המדינה עוד לא קמה, והרב כבר מדבר לא על משהו שקרה עכשיו, אלא כבר תקופה. כבר תקופה כל העולם רואה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. איזה שנה? כתוב פה. אה, אצלכם לא. זה הרי נקרא שבת ישראל והזמנים, עושים מזה קונטרס. בזמנו זה פורסם מחוד, אז יש את המקורות, מתי זה פורסם כל פעם. אבל כגיגית, תף רש פי ג' ואפילו רוב המאמרים יותר מאוחרים, תף רש פי ח' ת' צדיק ב' זה תף רש פי ג' ממש כשהרב די בהתחלה שלו בירושלים מאוד סמוך ליסוד הרבנות הראשית. הרב של ירושלים היה כבר מכמה שנים. בכל אופן, הוא אומר, זה כבר זמן ידוע. לא רצה לבלפור כבר הייתה, כן? אבל אני חושב שכשקוראים גם את התיאורים, מה שאמרתי לכם במועדי ראייה, אז אתה רואה, באמת ירושלים לא שוממה באותו זמן. כאילו, יש הרבה יהודים. אחד מהאלה מתאר, הוא מתאר כאילו את הישיבה, אחד הסופרים, כאילו, הוא מתאר ככה תיאור של שבועות. הוא מתאר שכל העיר מלאה בתי כנסיות, בתי מדרשות, שמחכים למותרים ופרחים ובעלים ככה, לכבוד שבועות, ותכף יתמלאו לומדים, וזה באחד מהם, כאילו אחד המיוחד, הוא מתאר ככה את הישיבה המרכזית וזה. כאילו כבר היה מציאות מאוד ממשית. הם היו פה כבר 200, 300 אלף, אבל העסק היה ערני, היה חי. גם מבחינה, יותר באמת בלט בירושלים, במושבות אולי, וכל מיני מקומות החדשים, יותר הרגישו את העבירה של היישוב החדש, אבל בירושלים מאוד בלט. גם הצד הרוחני, העברה של התורה. כותל היה בשבועות מתמלא באנשים, זה כן. בששת הימים, והיה עכשיו תיאור של אחד שהוא היה אחראי על הפרויקט של ליישר את הרחבה. הוא אומר, המשימה שלו הייתה עד שבועות, כי בשבועות פתחו את זה לקהל. שיכול להיות סתם כי זה חג, אבל יכול להיות שגם היו מודעים לזה, שהיה מנהג כל השנים, בסך הכל 19 שנה זה לא הרבה, כל השנים היה מנהג שהיו באים המונים לשבועות. מה זה המונים? מי שהיה, אבל אלפים רבים. כמעט 100 שנה אחורה. היו באים לשבועות, אז כאילו, עכשיו אפשר, אז יאללה.
גם עכשיו
באים המונים לשבועות. מה? כן. זוכר שהייתי באתרת כהנים, אולי פעם אחת בלילה, אז ב-4 בבוקר, לא הייתה פאק נעזור במפשת, אתה רואה את הרחוב הגיא. זה זרם של אנשים. גם אחד הימים שאף אחד לא מתלבט, עם הלכת שם, מבחינת הרגשה של הביטחון, כאילו. מימי השערי, גם בחזור אני חושב. עכשיו זה עם הרמדאן, כאילו, שכל יהיה בסדר. באמת כבר נסענו שנה שעברה, שלא סמכם, כאילו, קיים. לא, האמת, הם לא בשעות האלה, או שכן. תאים, לא, הם לא מקבלים בנות השעות. טוב. בכל אופן, אז אז מה רציתי להגיד שהרמד במשפטים האלה, שכאילו, זה אני חושב שיכול גם לנחם אותם, יש את הממד של הריבונות. עכשיו הממד הזה הוא מצד אחד גולת כותרת, מצד שני הוא מורכב ומסובך, כן. ריבונות זה פוליטיקה, ריבונות זה וואלה, זה יש לרב ממלכה, אני מאמר על זה, על הממלכה והממלכת כהנים. שזה לא פשוט לתקן גם את המלכות, כמו שהוא אומר את זה. אבל יש גם את הצד של ההתיישבות, שעם ישראל נמצא בארצו. זה אפשר לראות שלא משנה מה קורה, הפוליטיקה הולכת לפה, הולכת לשם, עולה, יורדת וזה, כל הזמן המציאות הזאת מתרחבת. זה אולי הדבר החי הפשוט של הגאולה. טוב. אז הוא אומר, אך מעט הוא עם הנס, עם זקיפתו כמעט, נראית עוד, כן, חולשה בידיים מרימות אותו. זה לא מתכוון בגלל שיש 200-300 אלף, כן? אלא בגלל התוכן, התודעה. והוא הלא מוכרח הוא להתרומם מגביע למעלה, להתרומם לעיני אפסי ארץ ואיים וחוקים, ותחיית ישראל דמתו צריכה היא להופיע בתור אחד עם פילי התבל, שמורה וארוחה ברוח קודשה. והנה קיים אנשים מקרבנו, הרואים חזון ליבם, ומשפילים בכוח השפעתם את הרומה של התחייה הנפלאה הזאת, אשר רק בכלל של קודש אפשר להציץ על כל יזוז נורותיה. זאת אומרת, כבר אז הרב רואה את היזוז הנוראות, הרבה הרבה מהוראות כבירים שהיו אחרי זה. הולך ומפעם מתוך מוכננו הכל החלה של האידיאליות והרצון החופשי, אשר אמנם ברק לו ויפעה, אבל רק פרחים ייתן לנו ולא פרי. זה זוהי ריח וצולצולי מילים, ולא חיים וגבורת נשמה ולא גבורת רעם, של זיו נבואה ואור ורוח הקודש שכל הנשמה העדינה שלנו, של אנושות כולה, כל כך מעליהם. אבל הביטוי רק פרחים ייתן לנו ולא פרי, קרים במקור, יהודה הלוי, אומר את זה על חוכמת יוונית, שלא תפתה אותך שיש לה רק פרחים ולא פרי. אז יש להם, אלה שנושאים את הקול הזה, את הקול של האידיאליות והרצון החופשי. סתם מתכוון שוב לשוב החדש, נגיד מה נקרא לו ככה, שאמת אומרים, אנחנו צריכים לקחת יוזמה, ליישב את הארץ, להרים את הפרויקט הגדול הזה, ברק לו ויפה, אפשר להגיד, אני חושב שיש מאמרים אחרים שהרב אולי כן, תכנס לדבר שלא היה, כן, המכונות הזאת, לקחת יוזמה, לארגן, מבחינת כאילו היקף הפעילות, והמוכנות לעשות מבצע כזה, שהוא גם בספק וגם, זה דורש כל כך הרבה משאבים, כל כך הרבה כוחות, באמת, זה בעצמו דבר מופלא. אז מה מתפעלים? מתפעלים מהבחירה, מהאחריות האנושית. כן, נוסף לא קרה לנו אפשרו, כן, פח השם לא מצאנו, אנחנו בעצמנו קמים ועושים. אבל הוא אומר, זה חלש מאוד. יכול להיות שזה גופה אומר, זה החולשה, כלומר, אולי אפילו זה חלק מהכפירה שהיא לא מכירה בממד הזה של ההכרח. אפשר להגיד, יכול לדבר על הכרח, יכול לדבר על הכרח, ואומר הכרח מתוך אמונה, אבל מתוך אמונה. אבל יכול להיות שבהקשר הזה גם, כאילו יש מאוד מאוד רצון, שיש בו גם איזו נקודה של צדק, כן? להדגיש את החיות של האדם, מה שאדם צריך לעשות, מה שהוא יכול לעשות, ולא לדבר על, האדם הוא לא מוכתב ואין איזה גורל שקופה אותו, הוא צריך לקחת גורלו בידיו. מבחינת, זה עוד בישראל, גם כללות האנושות, כן? אדם חולה. אמרו, שם נכנס, גזרה נגזרה וזה, באו בדורות האחרונים אנשים אמרו, לא, לא קוראים את זה כגזרה, בוא נבדוק, חיידקים, זה, נמצא תרופות, בוא ניקח אחריות, נשנה את המציאות. זה לא דבר קטן, זה רעיון באמת גדול, שמאוד נמצא בעולם בכלל בדורות האחרונים. אבל הניסיון להישאר רק עם זה, רק עם הרצון החופשי, רק עם האידיאל הזה, זה מאבד את יסוד החיים. יסוד החיים זה באמת לעמוד באיזשהו מקום של הכרח. מקום של, משהו עצמי כזה, שהוא בלתי משתנה, שבו הכל תלוי. זה המידה מול הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הרב יגיד, זה גופה, כל הפרויקט הזה הוא בעצמו, אם זה המשפט שיגיד. אמנם יודעים לנו, כי סוף כל סוף מידת הגבורה בוא תבוא. אבל דווקא מתוך הגזרה והחוקה. כאילו מידת הגבורה, גבורה אנושית, שתפעל. אבל דווקא מתוך הגזרה והחוקה, ולא מתוך האידיאלים החופשיים, אלה שכאילו מתנתקים מהחוק, שיפעת רכב ואומץ קורי הקווי שלהם. נוכים, אמר על ירושלים, ראינו משפט מאוד חזק, שרעיונות כאלה שהשתמשו בהם, יש להם כוח להמית עם חי, כל שכן שאין להם כוח להחיות המת. גם פה ביטויים לא רחוקים מזה. יפעת עץ רכב ואומץ קורי הקווי שלהם. הכל בנוי על זה. דווקא מתוך ההכרח הגדול והעצום, מתוך הגבורה של מעלה, מתוך כל השם בכוח, מתוך כל השם שובי הרזים, מתוך כל הקול המרעיש, הררי עד ומפוצץ גבעות עולם. מזה זה בא. כאילו, מה יסד, זה גוף המתווכח, מה יסד את התחייה? האם יש פה באמת מימד של בחירה בלבד, של לקיחת אחריות, של יוזמה חופשית, אידיאלים חופשיים? זה הסיפור? שיש פה איזה הכרח מאוד גדול שפועל. אני מתכוון, הוא אמר את זה מקודם, הכרח פנימי וחיצוני. מתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים. זה הפסקה שמתחילה חוכמה העליונה. חגים פנימיים, הנשמה של עם ישראל רוצה לחזור לארץ. מה שישועות מלכו אומר, שראינו שהתעורר הרצון לשוב, בין אצל הישרים, בין אצל הבינונים, אצל הפחותים. זה אומר שיש פה איזה משהו כללי. זה מה גורם שכולם ביחד רוצים. אף אחד לא יכול להגיד שזה היה בזכותו. זה מין רוח כזה. באה מנימה. זה הכרחים פנימיים. הכרחים חיצוניים, זה כל המציאות בעולם. גם האפשרויות שנפתחו מצד אחד, וגם הלחצים הגדולים שהיו מצד שני. כאילו, סתם, אספר לכם תחושה שהתחברה לידי, יש המון תיאורים כאלה, אבל זה אחד מהם, ש... באיזה שער בי?
85.
ספר שאני אספר אצלו באופן קבוע בבני ברק. פעם אחרונה שהייתי אצלו, אז סיפר קצת על עצמם. עלייה מתימן, אני בא מתימן. אז הוא מספר שהם היו א' בדרך לבנהל, הם כולם התקפצו שם. אני מזכיר את הסיפורים של יהודי אתיופיה. כל השונות, כן. אבל כשהם הלכו בדרך ברגל הרבה עד שהגיעו למקום איפה שהתאספו לזה. ועוד לפני הטיסה, בת אחת, אחות אחת שלו, נפטרה, מגיל צעיר. האמא אמרה, אין הרע. ובאו לפה, דיברנו על בר מצווה הזו, הוא אמר, איך אני לא זוכר שעשו לי בר מצווה? הוא אומר, אבא היה בן 90, זה כבר היה בארץ. מה היה לו, והיה לו כואב, מה היה לו? הוא אומר שבאו לפה, לקחו להם את הכל. ואגב, זה לא היחידים שמספר לנו. לא יודע אם זה היה בתור תשלום על משהו, או שקצת אפילו רימון, לא יודע, אני לא חייב לזה גם. יש את הסיפורים על הילדים, אבל על הרכוש בכלל, אין מה לדבר שלי. הם היו עשירים שם. עכשיו, כמו אמרתי, הוא מבני ברק, הוא כאילו נמצא בעולם החרדי, אפשר לקרוא לזה. ויש איזה, הוא אמר, בתימן כולם הדתיים. ופה הוא אומר, א' לקחו את הכל, הוא אומר, היו שם בראש העין, אז הם הביאו להם מגרש כדורגל די מהר, ואז היה חבר'ה כאילו נמשכו לזה, ואז במקום שבת, זה. כאילו, עכשיו, בתיאור שלו היה נשמע, הוא לא אמר את זה מאוד בתלונות, אבל שכאילו, שם היה לנו מסורת, שם היה לנו גם אפילו רווחה, מה זה פה? ואז שאלתי, טוב, אבל איך אבא שלך היה בן 90 כשאתה היית בר מצווה? הוא אמר, בן 85, לא הסתדר עם השני. זה אומר, כן, האמא הייתה בת 17 והיה בן 50-60 כשהם התחתנו. אני עדיין לא מסתדר עם 90, הוא אמר, בן 80, פער עצום של גילאים. כאילו, אמרתי לעצמי, אני בטח לא יכול לשכנע אותו, אני בכלל לא יכול לשכנע אותו, מבוגר ממני, אבל גם מבחינת הדעות לא. אז אמרתי, הם היו מאוד לא בסדר, אלה שקיבלו את העולים. אבל גם נשאר שם אפשר. עכשיו, אני חשבתי על זה גם מצד, גם היום, כאילו, אמרתי, מישהו היום רוצה להיות בתימן, כאילו, עם המלחמה הנחמדה שיש שם בין הסעודים לתימנים. אבל גם, אתה לא יכול לחזור למצב כזה שאישה בת 17 מתחתנת, זה לא אמרת בכל. כאילו, מישהו יכול לחזור למציאות הזאת שאישה בת 17 מתחתנת עם יהודי בן 60, כנראה, משהו כזה. זה לא, אי אפשר לחזור לשם. עכשיו, בתחושה שלי, כאילו זה הכרח. כאילו, מצד אחד, כאילו, הוא אומר, כביכול, למה עשו לנו את זה? כאילו, מה חתרנו שלקחו לנו גם את המסורת? באמת היו שם גם דברים כואבים, כן? הייתה מסורת רצופה, והיה איזו שלמות פנימית שלה. פתאום טלטלה כזאת, וגם פגיעה לפעמים בגור ובממון וב... שוב, זה צריך ללמד זכות שגם, זה לא היה רק מתוך רשע אליו. בעצם זה שאספו כל כך הרבה אנשים והשתדלו לטפל בהם איכשהו, היה גם מסירות נפש, היה מורבב, היה שם גם חטא וגם גם צדק, צריך להגיד, בכן. אבל ודאי שגם הייתה הרבה פגיעה והרבה כאב. אבל זה כאילו למעלה, מאיתנו, כאילו שלא נדע. אף אחד לא... למה לא נשארתם? לא הייתם, לא יודע מה. לא היה שייך, לא היה שייך. וככה בהרבה מאוד מאוד מקומות. מאוד מקומות בעולם. וזה מין הכרח. אפילו יהודי בארצות הברית יכול להיות שיגיד שהוא מוכרח להיות פה. אם הוא רוצה כסף, בסדר, יש שם רווחה. ברוך השם. צריך לפרגן ליהודים בארצות הברית שיש להם רווחה. ברוך השם שיש להם רווחה. אבל זה לא מובן מאליו הרבה דור. אבל יהדות לא פשוט. יש מקומות מרוכזים, חזקים מאוד, אלפים רבים, מאות אלפים. אבל בשוליים, במעגלים הזה, זה הרבה, מצב הרבה יותר מסובך. גם שבכל דרגה, אני חושב שהמציאות פה הרבה יותר חיוניות של התורה, של היהדות, של המשכיות, אז זה גם סוג של הכרח, כאילו. חלק גדול מהיהודים שמתעשו לפה, כי כן, אי אפשר להישאר במקום אחר. חלק אחר שמבין שאם אני רוצה המשכיות יהודית, כן, אז זה אי אפשר. אז זה הכרח. הרב אומר פה, תדעו, ההכרח הוא הרבה יותר גדול מאשר הבחירה. הבחירה גדולה, חשובה וזה. על כל גדולתה שהיא באה מתוך הגזרה והחוקה. אומרת בפני עצמה, זה חטא גדול, זה לקו, זה קורא הכביש. תרצו, אנחנו עכשיו סיימנו סיום ירושלים, מלחמת ששת הימים הייתה כמו בשבוע השבוע השנה, זה היה כמו בשבוע של ששת הימים. חמה התחילה ביום שני, גמרה בשבת, שאנחנו ביום ראשון, היום שאחרי. החטא של היום שאחרי, שבאמת תלינו את ההצלחה בעצמנו. באמת זה היה... אף אחד לא באמת תכנן, אף אחד לא ידע כמה לפני כן מה הולך להיות, אפילו כשהתחילה מלחמה, לא ידעו שמה שיהיה בירושלים. אם היו עומדים ככה מול היחח, יכול להיות שגם היה נותן ענווה איך להתייחס זה בהמשך. ונתה תחושה של, הנה. ואז אחר כך קיבלנו מכה, שאמת שהזכירה לנו שאנחנו ברוך השם מחזיקים פה מעמד, אבל לא בכוחנו ולא באיזה. אז העמידה הזאת מול ההכרח, נוסיף עוד משפט, שבפילי תואר הרב מדבר על עוז והדר. ההדר באמת מסמל את ההתעלות של האדם, את היכולת של האדם משתנות, בחירה חופשית. העוז זה העצמיות, העוז זה העמידה מול הדברים כשלעצמם, מול ההתעניות של הדברים, מול החוזק של הדברים. בהקשר מול הקדוש ברוך הוא, אז ההדר זה מפגש עם האידיאלים האלוקיים, ככה הוא אומר שם, ממש משתמש בביטוי, האידיאליות. ויש לעומת זה את חביון העוז האלוקי, העצמות. מתן תורה זה מפגש עם העצמות, עם העוז, חביון עוז. לכן הכל בטל, כל האידיאלים גם. באמת הרב לפחות פה במאמר דורש שגם כל הפסוק הזה ביתי, כל המזמור תהילים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם. כל השם זה הנקודה של ההכרח. גם אם נדרוש שההדר עומד לזה, אבל זה כל השם בהדר, כן? שכל הגבורה האנושית, כל הבחירה החופשית, כל האדם, האדר האנושי, שיש הרבה ברק והאדר ממה שאדם פועל ועושה, אבל זה בתנאי שהכל צומח מהמקום הזה של העוז. טוב. נזכור את זה.